כי צדק מלך שלם יודע. יתרו אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר סדו עליהם. וגם בתורה ובמקרא עצמו מדי פעם אתם יכולים לשמוע את השפה המונותאיסטית הבסיסית הקדומה, שנכון, יש המוני אלים, אבל יש אל עליון. ומה קורה כששואלים היום בן אדם ברחוב, תגיד, מה פירוש אלוהים? רובם אומרים, כוח עליון. מה זה כוח עליון? אל עליון. תלמידים טובים של מלכי צדק, של יתרו, של המונותאיסטים מהם. חברים צעירים, ייחוד השם זה לא בדיוק מונותאיזם. התרגום של גוד או של אללה הוא תרגום ללשון יחיד. החידוש פה הוא שכל הכוחות כולם אחד. ברא אלוהים. ויומר אלוהים. כל הכוחות כולם אחד. או בלשון של ספר דברים, אין עוד מלבדו. בשמיים ובארץ, אין עוד. הוא לא ראש של היררכיה עצומה של המון אלים. הוא בעל הכוחות כולם. המילה אל באה משורש אייל, ופירושה כוח. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אומר לבן, אמר לבן ליעקב. אל זה כוח. האם יש כוחות או אין כוחות? זה לא רק חידוש לשוני מרעיש שהאוזן שלנו מזמן התרגלה אליו וכבר לא רואה בו שום דבר מיוחד, כי האוזן שלנו קולטת את השם אלוהים ממש כשווה לגד או לאללה, האל, אלוה, זה הכל אותו הדבר. זה לא. לאורך הפרק כולו, השמיים והארץ וכל צבא, הדבר המופלא ביותר, הייתי אומר, זה השמש והירח. הם פנסים. יש בשמיים פנסים. מאורות. זהו. אין כוחות. אין כוח שמש ואין כוח ירח. ואין כוחות כוכבים. וואו. שמיים וארץ, מים תחתונים, מים עליונים, אור וחושך, מים ומים, ים ויבשה, אין כוחות. הם כולם רק נבראים. אין כוח תודעה ורצון לאף אחד. מלאכים לא נזכרו כלל, הם חלק מצבאם, צבא השמיים, שרק נרמז. אין תודעה ורצון. שכל, תודעה, כשאני אומר תודעה, אני מתכוון לשכל ורצון. אין. אם השמש לא מחליט כלום והוא רק מאור, והירח לא מחליט כלום והוא רק מאור, והכוכבים אותו הדבר, ואור וחושך, זה, הם כולם נבראים. יש אלוהים אחד. זה מה שהפרק הזה אומר. זה חידוש מהמם בעולם העתיק, ועדיין. מפני שכאמור הדתות המונותאיסטיות מתרגמות אלוהים בלשון יחיד. ומונותאיזם נחשב אל יחיד. אבל אם הוא אל יחיד, אז אפשר באמת, כמו שאמרתי, מה שרוב האנשים תעשו משאל. מה פירוש אלוהים? כוח עליון אומרים. כוח עליון זה תפיסת מלכי צדק, זה תפיסת יתרו. אל עליון. אלוהים אחד, לא אל אחד, אלוהים אחד. כל הכוחות כולם, הוא בעל הכוחות כולם. ואין תודעה, אין שכל ואין רצון, לא לשמש ולא לירח ולא לכוכבים, ולא אור וחושך ולא שתי רשויות ולא שום דבר. לכן פרק א' הוא הבסיס לייחוד השם, לאין עוד מלבדו, לא בראשית ברא האל, שזה היה מונותאיזם קדום, נוסח מלכי צדק ויתרו וחכמים טובים אחרים, שהוא כמובן שוכן שמיים, וכמו שהשמיים הם אחד ואין שם חלוקה, אז ככה אל עליון שהוא שוכן שמיים והוא מעל כולם, בסדר, אבל יש או אין אלים? בראשית ברא אלוהים, אומר צורת הריבוי, פועל היחיד, ויאמר אלוהים, אין עוד מלבדו. זה הבסיס לייחוד השם. וייחוד השם יוביל אותנו עוד צעד אחד. כי לא רק שהרבה אנשים חיים עדיין בתפיסה המונותאיסטית הקדומה של גוד, של אללה, של אלוה, של אל, עליון, שיש המון דברים מלמטה, אבל הוא עליון על כולם, וזאת תפיסה של חסידי אומות העולם הקדומים, אבל זה לא, זה לא התורה. זה בשום אופן לא התורה. אתם תמצאו עקבות של התפיסות הקדומות, של המונותאיזם הקדום הראשוני, המלכי צדק, גם במקרא, אבל הבסיס של התורה, אלוהים אחד. עצם העובדה שצריך להסביר את זה, גם היום צריך להסביר את זה, וצריך להראות שיש פה חידוש מהפכני. כי כאמור האוזן שלנו מתרגמת בראשית ברא אלוהים כאילו כתוב בראשית ברא האל, וזה לא נכון. אבל לא זו בלבד שאין שום דבר מלבדו, אין שום כוח מלבדו, ושמש וירח וכוכבים הם מאורות בלבד, פנסים בשמיים, שהאמירה הזאת היא אמירה מדהימה מבחינת כל אדם, כמעט כל אדם בעולם העתיק. לא זו בלבד, אלא שהבריאה היא אחת, או בלשון המקרא, השם אחד ושמו אחד. ההתגלות בעולם של הנבראים, הכל אחד. איך התורה אומרת את זה? על ידי אור וחושך. המאמר מחולל את האור. ומה עם החושך? ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. חושך על פני תהום, לפי פשט, לא לפי הקריאה של רש"י, לפי הקריאה של רמב"ן, קדם. חושך זה לא מהות. אין מהות של חושך. אור הוא מהות וחושך הוא מצב. המצב הזה הוא חלק מהבריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה וכולי, וחושך. אבל המאמר הוא על הופעת האור מתוך החושך. אור וחושך הם שני הפכים, אבל הם לא שתי מהויות. יש פה רק מהות אחת. כמו שהרמב"ן מסביר תוהו ובוהו, בלשוננו אנרגיה וחומר, זה גם כן הכל אחד. אנרגיה וחומר הם שתי מהויות? בפיזיקה החדשה, החוקיות הכוללת היא אחת. ו... E שווה MC בריבוע. אלה ביטויים שונים של אותו הדבר. אנרגיה יכולה להתגלות בצורת חומר. ואז ייווצר שדה כובד. ואז הכובד יפעל על פי חוקיות. האם החוקיות שונה בשמיים ובארץ? לחלוטין לא. מי שגמר סופית את המחשבות, את, את תפיסת העולם האלילית, זה דווקא הפיזיקה. זה כבר התחיל בפיזיקה היוונית. אבל הם לא ידעו לצאת למשהו, למבנה אחד ברור. ונשארו מהויות, 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 מהויות. הפיזיקה החדשה, יש רק חוקיות אחת. אין עוד מלבדו. אין חוקיות אחת לכדור הארץ וחוקיות אחרת לשמש וחוקיות אחרת למערכות שמש אחרות וחוקיות כלשהי אחרת לגלקסיות אחרות. אין. שדה הכובד שמחולל חומר מתוך אנרגיה הוא שורר בכל היקום. והאור הבראשיתי הוא היקום. אז יש רק מציאות אחת. אלוהים אחד ברא עולם אחד שיש בו רק חוקיות אחת. הרעיון הזה של חוקיות אחת אכן כבר הוא שם על השולחן על ידי היוונים, על ידי הפיזיקה והמטאפיזיקה של היוונים. דמויות גדולות כמו הרמב״ם קיבלו אותו בברכה. דמויות אחרות ראו בו אסון. כי אם יש חוקיות אחת בכל, אז אולי החוקיות היא חס ושלום. אולי מה שאתם אומרים אלוהים זאת החוקיות. ואת הרעיון הזה הביא לעולם אריסטו, ואז אין בריאה ואין ניסים ואין השגחה ואין מקום לעולם הדתי בכלל. הרמב"ם מתמודד עם הדבר הזה מהמבט הדתי. אפיקורס היווני אמר משהו מדהים. החוקיות היא לא טוטלית. האלקטרונים יכולים לעשות, לקפוץ ולעשות כל מיני דברים. הם לא נשלטים. ומספיק שאלקטרון אחד יכול לקפוץ כדי לומר שאין חוקיות טוטלית. ומכיוון שאצל הפילוסופים היוונים חוקיות טוטלית פירושה אלוהים, אמר אפיקורס, אם יש אקראיות, אז אין, חלילה אין. הרי המילה אפיקורסות אצלנו נשאבה מאפיקורס, והוא היה איש רציני, חזל לא סתם לקחו את המילה הזאת. הוא אמר, יש אקראיות. סימן שאין. עברו דורות, וקמו פילוסופים דתיים, תחילה בעולם המוסלמי, מותקלימון, וגם אצלנו. ויש להם עדנה בדור הזה, יש להם התעוררות רצינית מאוד, בזכות החסידות ופרשנויות כאלה ואחרות של החסידות. לא נלך נזכור את כל המהלך כולו. התפיסה האנטי-רמבריסטית, גם אצלנו, אמרה מה? אלוהים הוא לא החוקיות, הוא דווקא מי שמשגיח על האקראיות. מכיוון שהכל קופץ והכל משתנה ושום חוקיות לא באמת חוקיות ושום דבר לא באמת קיים באופן הכרחי, לכן כל צירופי האטומים בכל רגע של זמן זה הכל רצונו ברגע זה, בעתה זו. העתה זה חלקיק של הזמן, חלקיקי חומר וחלקיקי זמן, אין חוקיות, יש אקראיות טוטלית, ולכן הכל מלא השגחתו יתברך, שהוא מחבר את כל החיבורים של כל האטומים בכל רגעי חלקיקי הזמן, בכל רגע ורגע, בכל חלקיק וחלקיק של זמן. ויש, זה היו אז המותקלים שהרמב"ם מתווכח איתם, מסג לקח מהם חלק, היו הוגי דעות הפוכים מהרמב"ם. ומה שיפה בסיפור הזה הוא שחלק מהציבור, בעיקר המשכיל, אלוהים שווה חוקיות, וחלק אומר בדיוק את ההפך, אלוהים שווה אקראיות. אז אלה אומרים, אם יש אקראיות אז אוי ואבוי, זאת אפיקורסות, ואלה אומרים, אם יש חוקיות זה מאיים עלינו. תלכו לבדוק היום אנשים שמאמינים שרק השגחתו יתברך מקיימת את כל צירופי חלקיקי החומר בחלקיקי הזמן, הם בעמדה הקיצונית ביותר נגד השכלה, נגד מדע ונגד השכלה. תשאירו את המדע בחוץ, תשאירו את ההשכלה בחוץ, הם אויבים. לעבוד את השם, להיות מאמינים, פירושו של דבר להשאיר את כל החוקיות חוץ, כי החוקיות היא כאילו האלטרנטיבה. וזה הגיע לדברים מאוד מרתקים, כגון אנשים כמו שפינוזה, שחשבו שהחוקיות היא טוטלית, והיא זה מה שהדת קוראת אלוהים. ואנשים משכילים שספגו את שפינוזה בצורה כזאת או אחרת, מהתפיסה השפינוזית, כמה הופיע לה ביקורת המקרא, אחר כך הוא הראשון שפתח לה את הדלת, הופיע חילוניות, איך אפשר להיות לא דתי ולא אפיקורוס, זה התחיל משפינוזה. אנשים, דמויות, דוגמה אלברט איינשטיין, שפינוזיסט. אלברט איינשטיין עמד על פרשת הדרכים של הפיזיקה החדשה. בפיזיקה החדשה כבר אי אפשר לומר שחוקיות היא טוטלית, וגם אי אפשר לומר שאין חוקיות. אין חוקיות טוטלית ואין אקראיות טוטלית. מה עושים? עד ניוטון אפשר היה, עד אחרי ניוטון אפשר היה לחשוב שיש חוקיות טוטלית והיא אחת, וזה באמת אלוהים. אבל איינשטיין, הוא כבר יודע שיש לא רק יחסות אלא גם אי ודאות. כשהוכח עקרון אי הוודאות, שאייזנברג הוכיח שיש אי ודאות, בטבע יש אי ודאות. כלומר, אם אתה תדע את הכל על מיקומו של חלקיק, אתה לא תוכל לדעת את הטנע שלו, ולהפך. וואו. אמר איינשטיין על זה, זה לא יכול להיות. ואמר את המשפט אולי המפורסם ביותר במאה ה-20, אחד החשובים ביותר בוודאי, אלוהים לא משחק בקובייה. כי מה אמרו אנשי המדעים? יש אי ודאות, אז כדי להסביר את החוקיות צריך להשתמש בהסתברות, בנוסחאות סטטיסטיות. חוקי הטבע נכונים בהסתברות גבוהה. מתי? במהירויות נמוכות, בגופים מוצקים גדולים, מרובי חלקיקים, בחלקיק בודד, במהירות גבוהה ביחס למהירות האור, שם הפיזיקה היא אחרת לגמרי. חוקי ניוטון תקפים, אבל בעירבון מוגבל. כי יש אי ודאות וצריך לחשב הסתברות. אמר על זה איינשטיין, לא יכול להיות. צריך לחפש תיאוריה כוללת, עד היום מחפשים, תיאוריה כוללת שתקיף את הכל ושתחזיר את הוודאות לפיזיקה. כי אלוהים לא משחק בקוביה. את זה מצטטים הרבה. מי כבר שמע את המשפט הזה של איינשטיין עד עכשיו? די הרבה. מי שמע גם את מה שנילס בור ענה לו? מה שחשבתי. ענה נילס בור לאיינשטיין באותה הזדמנות. אני חושב שזאת אחת השיחות החשובות ביותר בפילוסופיה של המאה ה-20. איש לא יגיד לאלוהים במה לשחק. וואלה, נילס בור הוא הכוכב שלי לפחות, כי הוא הבין. איש לא יגיד לאלוהים במה לשחק. איינשטיין חשב את אלוהים לזהה עם החוקיות, לכן הוא חייב להיות כמו אלוהים של אריסטו, כמו אלוהים של ניוטון, מוחלט וטוטלי, וקובע את הכל אחד מוחלט. אבל אם יש אקראיות, זה מאיים עליו. בדיוק כמו שאנשי ההשגחה המתמדת, שהכל צירופי אטומים בחלקיקי זמן, מאיימת עליהם ההשכלה והחוקיות של המדע, על איינשטיין מאיימת האקראיות. אבל אלוהים של נילס בור הוא אלוהים של ספר בראשית. הוא גדל על זה שהתנ"ך הוא הבסיס של האמונה הדתית, וזה מובן אצלו מאליו. זאת אומרת, אלוהים לא זהה עם הטבע ועם היקום ועם החוקיות הטוטלית, אלא הוא ברא אותם. ולכן, החוקיות היא בכל היקום אותה חוקיות. אבל היא לא טוטלית, היא משאירה מקום לוודאות. אפילו חוקי הטבע הם לא טוטליים, הם לא מוחלטים, יש בהם מרכיב של אי ודאות, כי רק הוא הוודאי שמוקן תהילתו. בעולם שהוא ברא, כמו שיש אור וחושך, יש גם ודאות ואקראיות. אילולי כן, לא היינו יכולים להיות בעלי בחירה. ואכן, שפינוזה בזמנו אמר, בציניות אפילו, גם האבן חושבת שהיא רוצה לעוף למקום שאליו היא אף, כביכול. אנחנו יודעים שפועלים עליה חוקים. היא פועלת לפי חוקים. זאת אומרת, כולנו פועלים רק לפי חוקים. והנה התברר שלא כך הדבר. כי מיסודות הפיזיקה יש חוקיות אחת בכל היקום, ויש בתוכה מרכיבי אקראיות. אפיקורס היה חוגג, והוא אכן חוגג. כי אם יש ודאות טוטלית, אז אפשר להגיד מראש מה יהיה בכל מצב, בכל מקום. אז אלוהים נמצא פה בוודאות הטוטלית. אבל אם אין, אם אין, אז צדקו חז"ל שאמרו הכל צפוי והרשות נתונה. כי לא רק לבני אדם יש בחירה חופשית. מבסיס הטבע יש אקראיות ויש אי ודאות. שם אין תודעה. אצל בני אדם זה מתחבר לתודעה. אבל כיוון שהחוקיות היא לא מוחלטת, ויש אקראיות, ויש הסתברות, לכן יש מקום להשגחה, לתפילה, לניסים, להתערבות. כלומר, מי שאומר הכל ודאות והכל חוקיות לא צדק. מי שאומר הכל אקראיות, אין שום חוקיות, לא צדק. מי שצדקו זה חז"ל. הכל צפוי והרשות נתונה. הבריאה היא אחת, אבל יש בתוכה מרכיבי אקראיות שהופכים להיות מרכיבי חופש. בעולם הצומח חופש התפתחות וצמיחה, בעולם החי חופש תנועה, בעולם האנושי חופש בחירה. פרק א' בבראשית, אם כן, נותן לנו לא רק אלוהים אחד, אלא גם עולם אחד. ואכן הרמב״ם, בהתייחסו לקבלה הקדומה, למשל של הקבלה הקדומה, שהכל כמו איש אחד גדול, כל היקום כולו, כל הבריאה כולה כמו משולה כאיש אחד, הוא אומר שהמופת הגדול באמונת הייחוד הוא שהאחד אמנם ברא אחד. ואז אנחנו באים מהפיזיקה שכבר עוגנת במקום היסודי של אמונת התורה מזה דור, שני דורות, שלושה דורות. אז אנחנו באים אל הביולוגיה. ועדיין המוני מאמינים בכל העולם כולו אומרים, אם יש בריאה, אין אבולוציה. אם יש אבולוציה, אין בריאה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, כמו שהרב מרדכי ברויר תיאר את זה. כאילו זה או-או. זאת אומרת, אם האבולוציה נכונה, אז היא מסבירה את הכל. אז היא כאילו התחליף לאלוהים. ואם יש בריאה, אז יש אלוהים, והוא יצר בעלי חיים אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כל אחד לחוד, נכון? מה יותר ייחוד השם בעולמו? שבורא עולם ויוצר היצורים צר כל אחד ואחד מבעלי החיים בפני עצמו, או שכל בעלי החיים כולם הם בעצם יצירה אחת? ואני לא מדבר רק ברמה האלמנטרית שהידיים שלנו הם הרגליים הקדמיות של בעלי חיים הולכי על ארבע, והם הכנפיים של עופות. אתם יודעים, זה אלמנטרי. עולם החי, מי אתה הראשוני? מי האמבה הראשונה שמתחלקת? הוא אחד. הוא פשוט אחד. והאבולוציה מסבירה אותו עד כמה הוא אחד. זאת אומרת, יש יתרון עצום לאבולוציה. היא עושה בביולוגיה את הסדר שעשתה הפיזיקה בעולם הדומיננטי. הכל אחד. האחד, אלוהים אחד, ברא עולם אחד. אין המוני יצורים שכל אחד אנחנו צריכים להתעסק איתו לחוד. יש היגיון אחד, שכל אחד. ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מרתקת. חסידי האבולוציה, בעיקר כשהם מדברים לציבור שלא כל כך מבין, שלא מבין מספיק. אתם יודעים, זאת מחלה של כל הידענים בכל מקום. שכשהם מדברים אל ציבור שפחות מבין, הם מרשים לעצמם לדבר שטויות. כי בין כך, הם כאילו יורדים לרמה של הציבור, מה שהם חושבים על הציבור. היום קראתי בבוקר. המין המסוים הזה ידע להתאים את עצמו לתנאי חיים שהשתנו. שום מין לא ידע להתאים את עצמו. שום בעל חיים לא התאים את עצמו. זה למרק, זה לא דרווין. זה שטויות והבלים. האבולוציה אומרת שההתאמה באה מעצמה בתוקף חוקיות אחת עליונה וחוללת. שום בעל חיים לא יכול לחשוב להתאים את עצמו ולא יכול להצליח בזה, וכל בעל חיים יש לו קוד גנטי והוא ימות כמו שהוא נברא או כמו שהוא נוצר או כמו שהוא נולד. אבולוציה אין פירושה שמישהו מבעלי החיים או מאמינים יש לו תודעה ורצון והוא מתאים את עצמו. אבל אם כך אנשי האבולוציה, איפה השכל הזה שמסדר את כל הדברים בצורה כל כך מופלאה? איפה הוא? הוא לא הוא לא בגרעיני התאים שעוברים תהליך מוטציות, והוא לא בשום בעל חיים, והוא לא בשום מין מבעלי החיים. איפה השכל הזה? התודעה, הרצון. אם תלכו עד הסוף, תגידו שהכל באמת בלי כלום, פרוע, אקראיות מוחלטת. נו, באמת, זה בלתי אפשרי. בגללכם זה בלתי אפשרי. הלו דרווין אמר בצדק, עד שלא ימצאו את כל שלבי הביניים, עוד לא אמרתי כלום. התיאוריה הדרוויניסטית מותנית לפי דרווין בזה שימצאו את כל שלבי הביניים. הוא זה רחוק. מה החגיגה שקראתי הבוקר? מצאו עוד שלב ביניים. יפה, ממש יפה. ניצחון לתורת האבולוציה. מצאו שלב ביניים. מצאו איזה יצור קדום מדהים שמראה שיש לו צורת דומה לדולפין, עם כזה פרצוף אף ארוך כזה, שהוא האב היבשתי הקדום של המוני מינים שאחר כך התפתחו בים. לא חשוב איך קוראים ליצור הזה, מצאו עוד איזשהו שלב והם חוגגים. יפה, זה נהדר. האבולוציה צודקת בהמון מקטעים שהוכחו, יפה מאוד. אבל רצף לאן, ואיפה התודעה? איפה השכל? איפה הרצון? בשום מקום. הם מתארים את זה כאילו היצור הזה ידע להתאים את עצמו, אבל זה שקר. המקום היחיד שיש בו תודעה, זהו אלוהים אחד שברא עולם אחד. אותה החוקיות המופלאה שבתוכה נוצרים יצורים, מתוכה נוצרים יצורים, על פי אותם כללים, על פי אותם עקרונות בכל מקום. עם אותם חוקים בכל מקום. ועוד דבר מעניין. זה למדתי לפני שנים רבות מדוקטור משה רענן. שאני זוכר אותו בישיבה עוד עם שתי ידיים. אחר כך הוא חזר ממלחמת יום הכיפורים עם יד אחת. והיינו לומדים ביחד הרבה, מגמרא ועד כל דבר. כל יצור בטבע יש לו נישה אחת בלבד. אין המוני יצורים שחיים יחד. לכל יצור, גם לכל צומח, גם לכל חי, יש נישה אחת בטבע. אם תיקח את כל תנאי הקיום, אז תנאי הקיום של, של כל יצור, כל מין, הם הנישה שלו ושלו בלבד. אין שם עוד יצורים. הוא אחד בלבד. האחד יצר אחד. אם יש שני יצורים דומים מאוד, תת מינים, הוא הראה לי את זה בשחרור הנחלים, שזה היה הדוקטורט שלו. לקח אותי איתו לצלול בכנרת, לראות את זה. אם יש שני תת מינים ששונים קצת, אז האחד יושב מעל, על גבי האבנים, והשני יושב מתחת. באופן מסודר ושיטתי. כי כל יצור יש לו תנאי החיים הייחודיים שלו. ואם תמצאו יחד הרבה יצורים, אז תמצאו, למשל, הבדלי צבעים. והבדלי פריחה. שקשורים בהבדלי האבקה. וכל אחד מחלק את תנאי החיים ולוקח לעצמו נישה אחת מוגדרת. ואין שני יצורים בנישה אחת. זה שנראה לכם שמוני יצורים ביחד, לא, הם תמיד מחלקים את המזון, את האוויר, את, את תנאי הגידול, הם תמיד מחלקים ביניהם ככה, שבכל נישה שכוללת את כל תנאי החיים של הצמח הזה או של היצור הזה, יש רק יצור אחד. וואו, השם אחד ושמו אחד, אין עוד מלבדו, זה ייחוד השם. זה... מה שעשינו עכשיו זה פרק במצוות אהבת השם לפי הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר שכדי לקיים אהבת השם צריך ללמוד מדעים. נכון שהמדעים אצל הרמב״ם היו אריסטוטלי. צריך לנסח מחדש את התוכן של ארבעת הפרקים הראשונים ביסודי התורה. אבל העיקרון שם, אני זוכר, שאלתי את מורי ורבי הרב צבי יהודה, מה עושים עם הפרקים הראשונים בתחילת יסודי התורה? זה הכל פיזיקה אריסטוטלית, זה הכל הופרח כבר ואין לזה, זה לא, זה פשוט לא. אז הוא אמר בחיוך, זה הכל פרטים במצוות אהבת השם. הרמב״ם מדגים איך אוהבים את השם. אהבת השם על ידי לימוד הבריאה ואהבתה. אז זה פרק במצוות אהבת השם, דווקא דרך פרק א'. ויש פה משהו מרתק, מפני שפרק א' הוא פרק של יראה. ואף על פי כן יש בו אהבה גדולה. האהבה הגדולה באה מתוך לימוד חוכמת הבריאה. לראות שבאמת ביקום כולו, השם אחד ושמו אחד. גם שמו אחד. ההתגלות היא אחת. החוקיות היא אחת. והיא כוללת בתוכה גם את מרחבי האקראיות והחופש. בתוך האחד הזה. למה אני אומר שבראשית ברא אלוהים זאת יראה? זה בעיקר יראה. ופה אני בא לחלק השני של, של הלימוד הזה על, על השם אחד ושמו אחד. מפני שאלוהים הוא שם כללי, ושם המפורש הוא שם פרטי. מה ההבדל בין שם כללי לבין שם פרטי בלשון? אחד, היי הידיעה. שתיים, הטיות. אפשר לומר האיש והאישה, הבית והמשפחה, הישיבה, בית הספר, המוסד, העיר, הארץ, העולם, שם כללי, ניתן לידוע. הוא ניתן גם להטיות. אישי ואשתי, ביתנו ומשפחתנו, ישיבתנו וארצנו, עירנו, וכן הלאה וכן הלאה. אי אפשר להטות ואי אפשר לידע שם פרטי. ברגע שיש שם פרטי, אי אפשר להוסיף לו הידיעה ולא הטיות. הערה, ישראלים חושבים שהם יכולים הכל, גם את זה. למשל, שני מורים בחדר מורים, המשה הזה מפריע גם לך כמו אצלי? והרבקה הזאת גם אצלך היא כזאת מוכשרת, נכון? בעברית קלוקלת. והיא הנותנת. כאשר הם אומרים המשה הזה או הטובה הזאת, לוקחים שם פרטי ועושים ממנו תכונה, תופעה. שם פרטי לא ניתן להידיעה, אי אפשר לומר המשה ולא היוסי ולא השרה ולא כל אלה, אי אפשר. אם נאמר שרתנו, זה שם כללי. בחיבה אפשר לומר שרה שלנו, כולם אוהבים אותה. אבל שוב, זה לא הדרך של שימוש הלשון. שרתנו פירושו שרת הבריאות שלנו, בתור שם כללי. השם הפרטי שרה לא ניתן להטייה. והנה, יש בתורה ובתנך ה' הידיעה לשם אלוהים, האלוהים. כמו שיש הטיות, אלוהי ואלוהיך ואלוהיו ואלוהינו ואלוהי אבותינו, ואין דבר כזה בשם המפורש. אין ה' הידיעה ואין הטיות, סימן. כבר אמר רבי יהודה הלוי, אבל הסברתי את זה עכשיו מבחינת הלשון. שם אלוהים הוא שם כללי, ושם המפורש הוא שם פרטי.
נגמר? יש עוד כמה דקות.
מצוין. משל לשני מורים שנכנסים לכיתה בתחילת שנת לימודים. הראשון אומר, פעם חשבתי שהיום אין כאלה, אבל היום אני כבר מכיר כמה כאלה, אחד מהם זה הבן הצעיר שלי. נכנס מורה לכיתה בתחילת שנת לימודים ואומר, קוראים לי המורה ומדברים פה רק בהצבעה, זה ברור? סיפרה לי תלידה על פרופסור פרנקל באוניברסיטה העברית בירושלים, נכנס לשיעור הראשון בקורס ואומר, לשיעור הזה אין מאחרים. מן השיעור הזה אין יוצאים לפני הזמן. בשיעור הזה אין אוכלים. הסטודנטים קיבלו את שוק חייהם. והבינו אם יש להם עשו. עכשיו, כל קבוצת תלמידים בכל מקום בעולם תבדוק את ההצהרות האלה. ראשונות. האם הוא רציני? המורה. אין לו שם פרטי. יש היררכיה, יש סמכות. הוא קובע, הוא אוסף את הפלאפונים. הוא המורה. הם מדברים פה רק בהצבעה. הם יבדקו אם זה רציני. זה בנוי על מורה ועל סמכות. המורה השני נכנס לכיתה בתחילת שנה ואומר, שלום ילדים, קוראים לי יוסי ואנחנו נלמד השנה ביחד. ברור. הראשון אמר יראה וסמכות, והשני אמר אהבה וקשר. והתורה אומרת את שניהם. שוב, אנשים מצומצמים, כמו שהם חושבים או ודאות או אקראיות, הם יגידו או האלוהים בשמיים ואתה על הארץ ויהיו דבריך מעטים, או השם שקורא לאדם היקר ואומר לנוח כי אותך ראיתי צדיק לפניי. תקשיבו עוד שנייה, דקה אחת לנוח, להשם עם נוח. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. אובייקטיבי, מורה, סמכותי, היררכי, ברור, מידת הדין. ויאמר השם לנוח, בוא אתה בכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. תקראו לי יוסי. אני לא המצאתי את השם יוסי, זה הגמרא. הגמרא בן עוקב שם השם. היא משתמשת ביוסי. תקראו לי יוסי. אנחנו עושים כך. ברוך אתה השם. אתם קולטים מה זה ברוך אתה השם? מי זה בן אדם אפר ואפר שיגיד ברוך אתה השם? אלוהינו ואלוהי אבותינו, או אלוהינו מלך העולם. אנחנו מתחילים בברוך אתה השם ונסוגים אל מלך העולם. מתחילים באהבה וקשר, עוברים ליראה. בתורה הסדר הפוך, קודם יראה, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, אל כן יהיו דבריך מעטים, סמכותיות והיררכיה, ואדם יש לו רק הפרו ורבו שלו, זה הכל. ואחר כך בגן עדן, ושם השם מדבר בלשון השם אלוהים. גם שם פרטי וגם שם כללי. איזה שטויות להגיד מקורות? פשוט שטויות. זה שם כללי וזה שם פרטי. כמו שאור וחושך הם לא שתי מהויות, אלא מהות ומצב. שם אלוהים ושם הוויה הם לא שני שמות מקבילים, אלא הם שם כללי ושם פרטי. ולכן ברור, ברמה העקרונית, הפילוסופית, שהם משלימים את שני הצדדים של השם אחד ושמו אחד.